איחור. עכשיו, היום אני רציתי לדבר על השקפת עולם. כאילו, מה בעצם היהדות מצפה מאיתנו? מה אנחנו אומרים לעשות פה? יש הרבה דרכים לענות על השאלה הזאת ולתקוף את השאלה, אבל אני רציתי להשתמש בפסוק בפרשת השבוע, פרשת תרומה, ודווקא דרך הראייה של הרב סולובייצ'יק. עכשיו, הפסוק מפורסם, מקור ראשון פה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כן, כולם מכירים, כן, וגם מכירים פחות או יותר את השאלה המפורסמת, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, יכול להיכנס לסופיות של העולם הזה. עכשיו, המדרש אומר את זה בשם משה רבנו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, התחיל מטמיע ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר, עשה לי משכן. כאילו, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מלא כל העולמות, והוא רוצה איזה בית קטן פה. גם הוא מביא את הפסוק של שלמה המלך, כשהוא שלמה המלך, כי האומנם יישב אלוהים על הארץ. ואז אם אני מדלג לסוף, כתוב, הקדוש ברוך הוא עונה להם. אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור, כך אני סבור. אלא 20 קרש בצפון ו20 בדרום ו8 במערב, ולא עוד, אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה. אז הקדוש ברוך הוא בעצם פה אומר, נכון, אתם חושבים שזה בלתי אפשרי שישות אינסופי יכול להתכנס לסופיות, אני לא אומר, אני אומר לא. גם בתוך המשכן, גם בתוך אמה על אמה. עכשיו, הרב סולובייצ'יק לומד מזה משהו שבלתי נתפס בלי המדרש הזה. הוא אומר כמו ככה, When God said to Moses, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them, עשה לי מקדש ושכנתי בתוכם, He thereby revealed the awesome mystery that God contracts his divine presence in this world. עכשיו הוא מדגיש את הרעיון שבזה שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה לשכון את שכינתו פה, הוא מעביר לנו איזשהו עיקרון, והעיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו. ועכשיו הרוסולובייצ'יק אומר שזה תעלומה נוראה, תעלומה נוראה. למה זה תעלומה נוראה? בגלל שאמרנו שזה לא הגיוני, זה בלתי נתפס שהקדוש ברוך הוא ייכנס פה בעולם הזה. ועם הרעיון הזה, אז הרוסולובייצ'יק בעצם לומד איזשהו עימות, למה ההשקפת עולם שלו הוא הנכון לעומת ההשקפות של כל הדתות האחרות, וגם בתוך היהדות יש השקפות כאלו שמסתכלים על הדת במובן מסוימת. למה אני מתכוון? רב סולובייצ'יק מבדיל בין שתי אישיות של דתיים. יש מה שהוא קורא הומורגיליוסיס. הומורגיליוסיס זה בעצם האיש הרוחני. כן, שבעצם כולו הוא רוצה את הרוח, הוא רוצה להתחבר לבורא עולם, הוא לא רוצה את העולם הזה. ויש את הישות השנייה, שזה מה שרב סולובייצ'יק מכנה איש ההלכה. ואיש ההלכה הוא בעצם גם רוחני, אבל מקורקד, כאילו הוא grounded in his religiosity. עכשיו, רב סולובייצ'יק מסביר את זה ככה. Homo religiosus, who thirsts for the living God, who tzame le'elokim chayim, demolishes the bounds of this worldliness, who be'etzem soter et kol ha-hagbalot shel ha'olam hazeh, transforms himself into a pure spirit, u'pashut hofech et atzmo le'ruach, breaks through all barriers and ascends on high. Zeh ma she'ha'ish ha-dati rotze, u'pashut rotze la'azov et ha'olam hazeh ve'litchaber le'ruchaniyut. For him, the approach to God consists in a leap from the empirical and concrete into the transcendent and mysterious. הוא לא רוצה את הקונקרטיות של העולם הזה. הוא רוצה את העולם הבא. Not so for the halachic man. When his soul yearns for God, he immerses himself in reality, plunges with his entire being into the very midst of concrete existence, and petitions God to descend upon the mountain and dwell within our reality with all its laws and principles. אז מה שהוא אומר, האיש ההלכה בעצם לא מבקש לצאת מהעולם הזה, אלא הפוך, הוא גם רוצה רוחניות, הוא גם רוצה חיבור עם הבורא, אבל הוא בעצם דורש, מבקש, מפציר באלוקים לרדת כאן. הוא בעצם מנסה להביא את הקדוש ברוך הוא למטה. זה מה שהרב סולובייצ'יק לומד מזה שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אנחנו מורידים את הקדוש ברוך הוא והוא מסכים. כאילו הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה לרדת פה. הוא רוצה מאיתנו להביא אותו לכאן. ואיך אנחנו מביאים אותו? חיים לפי החוקים שלו, חיים לפי ההלכה. ואז אנחנו רואים פה במקור הבא בעברית, כתוב פה במסכת נידה, איזשהו עיקרון מאוד מיוחד. כתוב פה, תנו דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר, הליכות עולם לא, אל תקרי הליכות, אלא הלכות. כן? אז פה העיקרון הוא שנשמע כאילו די פשוט. תלמדו קצת הלכות, והנה אתם מובטחים עולם הבא. אבל אני חושב שיש משהו הרבה הרבה יותר עמוק מהמשפט הזה. בתוך המשפט הזה, אני חושב תמצית כל השקפת עולם של היהדות. מה אנחנו עושים פה, מה אנחנו מאורים לעשות פה. עכשיו, רב שלמה זלמן ארבך, הוא כותב על הדבר הזה, והוא אומר את הדברים הבאים. דברי חכמנו זל צריכים לימוד ועיון מדוקדק וכל תיבה ותיבה מדבריהם והקדושים, ויש לנו להתבונן היטב במימרה זו, מה שאמר כל השונה הלכות ולא כל הלומד תורה בכל יום. אז זה שונה הלכות ולא לומד תורה, אז למה זה ככה? גם למה אמר הלכות לשון רבים, ומה מעליותה בדבר זה ששונה הלכות בכל יום ויום תדיר? כאילו למה זה לא מספיק פעם אחת וצריך את זה כל יום? ומה יפה כוחו של השונה הלכות בכל יום עד כי ניתנה הבטחה שהוא בן עולם הבא? זאת השאלה הכי קשה. זאת אומרת, מאיפה אתה בא ומבטיח לי עולם הבא בזה שאני לומד כמה הלכות? כאילו מאיפה זה בא? מה קורה פה? האם זה משהו קוסמי? אתה פשוט, הנה, שב, ללמד כמה הלכות ויסג את העולם הבא. לא כרוך בשום דבר אחר, תעשה מה שאתה עושה בחיים הרגילים. תלמד כמה הלכות והנה, הסגת איזה מין קיצור דרך להגיע למטרה. וגם זאת השאלה, כאילו, האם המטרה זה העולם הבא? כל זה אנחנו צריכים לענות. עכשיו, בהתחלה, יש אנשים באמת, יש מפרשים, שאומרים, כן, פשוט אתה צריך ללמוד כמה הלכות, והשאלה כמה? והנה זה הדרך להגיע לעולם הבא. אז כדוגמה, עיון יעקב על הגמרא בנידה, איפה שזה כתוב, הממרא דאליהו, כתוב, כמה הלכות ילמוד בכל יום? היינו 100. צריך ללמוד 100 על מנת להשיג העולם הבא. למה? וסמך לזה, מה השם שואל ממך? אילו יש פסוק שאומרת, מה השם שואל ממך? אל תקרי מה אלא 100. אז הוא פה לומד איזה מין רמז ממה הקדוש ברוך הוא שואל ממך, אפשר לקרוא מה, לא משנה, הוא לומד שהדרך לעולם הבא זה ללמוד 100 הלכות כל יום. הברכי יוסף, שזה החידה, הוא מצטט את עיון יעקב, והוא אומר איזה מוגזם, הוא אומר, לא יכול להיות שזה כל כך הרבה, ואז איפה שזה מקווקו, הוא כותב, דסתמה דמילתא מיעוט רבים שניים. הוא אומר, אם מישהו לא אומר לך כמה זה רבים, כשאני אומר הלכות, אם אני לא אומר לך 100 הלכות, 10 הלכות, אני לא אומר מספר, אז הלכות זה רבים, רבים זה לפחות 2. וככה הוא אומר שצריך ללמוד 2 הלכות כל יום. עכשיו, הדרישה, שזה הפירוש של הרמ"א על הטור, אז הוא כותב שזה לא עניין של כמות מספר הלכות, אלא זה כמות של זמן. פה הוא אומר שבדרך כלל יהודים צריכים ללמוד 9 שעות כל יום. צריך ללמוד כל היום. גמרא, הלכה, מה שזה יהיה, אתה צריך ללמוד תורה. אבל הוא אומר, מציאות ככה שזה די קשה לכולם לעשות דבר כזה, ואז צריך ללמוד לפחות 3 או 4 שעות. ואז בעלי בתים שאינם לומדים כי אם ג' ו-4 שעות, לא ילמדו בתלמוד לחוד כמו שנזכר. אז מה שהוא מסביר פה, שאם אתה לומד כל היום, אז אתה לומד כל מיני דברים תיאורטיים. אתה לומד כל מיני ויכוחים בגמרא, שזה לא יוצא לאיזשהו פסק הלכה למעשה. אז הוא אומר, מי שאין לו את הזמן לבלות עם כל מיני לימודים אקדמיים, אז כדאי לו להתמקד על ההלכה, מה צריך לעשות בסופו של דבר, וזה אתה צריך ללמוד לפחות 3-4 שעות, וככה השגת את עולם הבא. אז עכשיו, כל אלו, כמו שאני כתבתי פה, הם כמותיים. זאת אומרת, מסתכלים על המספר, איך אנחנו משיגים את הממרה של אליהו. אבל אם תהפכו את הדף, יש הרבה מפרשים שמסתכלים על הממרה הזאת כפילוסופיה, כדרך חיים, שיש משהו הרבה יותר עמוק מסתם, בוא נלמד כמה הלכות. עכשיו, המאירי אומר פה ככה, שאחר ששנה הסוגיה דרך מחקר ומסע ומתן, מעלה בידו הראוי לברור דרך פסק וקובען לעצמו הלכות הלכות, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. עכשיו, קודם כל הוא אומר, תראה, אתה צריך ללמוד. כל אחד, כל יהודי צריך ללמוד תורה. כמה שהוא יכול, צריך להשקיע בזה. ואז, תוך כדי הלימוד שלך, אתה צריך גם להבין מה לעשות עם זה, מה ההלכות שיוצאות מהלימוד. ואז הוא, עכשיו המאירי מסביר, אז למה אתה משיג עולם הבא? זה לא קסם, זה לא, הנה, למדתי ככה, ועכשיו אני קיבלתי ככה. לא, הוא אומר, איפה שזה מודגש, שעל ידי כך, מתיישר בהוראה יפה יפה, או יפה יפה, ונמצא מזכה את הבריות בהוראותיו. אז מה שהוא אומר, ברגע שאתה למדת מספיק, שאתה יכול לעזור לאנשים אחרים, יש, כולנו, מתישהו צריכים עזרה של מישהו אחר שיודע להפנות אותנו לדרך הישרה. אז אם אתה לומד עד כדי כך שאתה יודע מה לעשות ואתה יכול לעזור לאחרים, אז ככה אתה באמת זוכה לעולם הבא. אז פה אנחנו לומדים, הנה הנקודה הראשונה, שזה לא קסם, שבעצם מה שנדרש פה זה שתעזור לאחרים, ואתה לא יכול לעזור לאחרים עד שאתה למדת מה לעשות, מה הדרך הישר, מה הדבר המוסרי. אז זה הרעיון הראשון של המאירי שאומר שבעצם לומדים על מנת לתרום לאחרים, לתרום בעצם לתיקון עולם, שאנשים כולנו יהיו מוסרים ונעשה את הישר בעיני השם ובני אדם. עכשיו, הארוך לנר מוסיף לזה, והוא אומר, איפה שזה מקווקב, הוא כותב שעולם הבא לא יושג רק אחר צירוף כזהב וכסף מכל סיגי היצרה וחטאי העולם הזה, אבל מי שנאמר בו שהוא בן העולם הבא, ינחיל העולם הבא בקלות מיד כשיצא מהעולם הזה וילך לשם בדרך ישר. אז בעצם מה שהוא אומר זה דבר פשוט. על מנת להיכנס לעולם הבא, אתה צריך להיות טהור. כאילו, מה זה טהור? אין לך חטאים. שילמת על החטאים. ניקית את עצמך מהחטאים. דרך אחד זה לא לחטוא, או לעשות תשובה, או להבין את הדרך שלך. דרך שנייה זה מה שהוא קורא, צירוף זהב וכסף, שאני מניח שהוא מדבר על האש של גיהנום, שזה בגדול זה להבין מה עשית לא טוב, ואתה עושה פחות או יותר את התיקון בצד השני. עכשיו, משהו מסביר שבכל מקרה אתה חייב לעשות את התיקון שלך. ואם אתה לומד הלכות, אז ככה אתה נקי כבר לפני שאתה מגיע לשם, ואתה לא צריך לעשות את הצירוף שם. ואז הוא ממשיך ואומר פה שאתה צריך על מנת לעשות את זה, זה לא סתם ללמוד כמה הלכות. אתה צריך ללמוד את התורה באופן תיאורטי ובאופן פרקטי. ושניהם ביחד, אז אתה מביא את עצמך לדרך הישרה. עכשיו, מנחת יצחק, שזה השו"ת הבא, אחרי זה המקור השלישי בדף, אז המנחת יצחק מסביר עוד נקודה מאוד, מאוד חשוב. הוא מביא סיפור מהגמרא, שבעצם היה איזה תלמיד חכם שלמד גמרא, אבל הוא לא למד את ההלכה. עכשיו, אם אתה לומד גמרא, זה לא אומר שאתה יודע מה לעשות בסופו של דבר. יש הבדל, כמו שאני עכשיו כמה פעמים אמרתי, שהלימוד בגמרא זה לימוד אקדמי, וזה לאו דווקא מביא אותך לפסק הלכה של כל דורי דורות. אז אתה צריך ללמוד מאיפה הלכה בא, וגם לאן זה הולך, אבל בסופו של דבר, אומר המנחת יצחק, אתה חייב לדעת מה לעשות. ויש סיפור בגמרא, לפני המימרא דאליהו, שמישהו טעה, למד את הגמרא, חשב שהולכים לפי דרך אחת, וזה לא ככה, ואז הוא מביא למכשולים. ואז המנחת יצחק פה כותב, איפה שזה מקווקב, שאף ששנה ושימש תלמידי חכמים הרבה, בא לידי מכשול, על ידי שנתעלם ממנו הלכה זו, דבנות ישראל החמירו על יד... אין עוד, זה סתם...
על עצמם.
על עצמם, תודה רבה.
לרבי זעירא.
כן. והזהיר את התלמיד החכם לשנות הלכות בכל יום, ורק אז מובטח לו שלא לבוא לידי מכשול חס ושלום. אז פה זה עוד פן. כאילו, המאירי אמר, תלמד על מנה שאתה יכול לתרום לאחרים, ואתה יכול להפנות לאחרים, ופה המנחת יצחק אומר את הצד השני, אם אתה לא לומד, אז גם אתה יכול להביא אחרים לידי מכשול. אתה צריך גם לשנות הלכות. זה לא רק הלימוד התיאורטי של הגמרא. עכשיו אנחנו מגיעים בחזרה לדברי שלמה זלמן ארבך, והוא מרחיב את זה אפילו עוד יותר. ואז הוא אומר פה, אמנם צריך האדם לדע, כי בלימודו את התורה, את תורת השם ובעמלו ויגיעו בדברי אלוקים חיים, אינו עוסק בחוכמה בלבד, כי תורת השם, תורת חיים היא. אז קודם כל, כשאנחנו לומדים תורה, זה באמת, זה חוכמה, זה דברים חכמים ומפנים אותנו, מוסרים, אבל הרב שלמה זלמן ארבך אומר, צריך להבין שאתה לא סתם לומד עוד חוכמה, אתה לומד את דברי אלוקים, אתה לומד את מה שהבורא ציווה. ואז ככה, בדברי של הרב סולובייצ'יק, אתה בעצם לומד את הרצון של הבורא בעצמו. עכשיו הוא ממשיך ואומר, ולא די בזה שהוא לומד את התורה, אלא העיקר הוא שהתורה היא תלמדנו. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה יושב, לומד, הנה, למדתי דברים מעניינים. לא, הדברים האלו צריכים להשפיע עליך. הם צריכים לעשות משהו, הם צריכים לשנות את עצמך. ואז הוא ממשיך ואומר, וכאשר יתבונן האדם בתורה, יראה לעניינים, בכל פרט ומצוות התורה, עד כמה התורה מזככת ומצרפת את הבריות בכל מידה יקרה ונכונה. אז הוא אומר שכשאתה לומד, אז אתה גם תלמד שזה בעצם עושה את התיהור שהארוך לנער אמר, שבעצם אתה מתאר את עצמך, אתה מזכה את עצמך בזה שאתה לומד את הדרך הישרה. ואז הוא אומר, ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. ואז הוא אומר, הדבר החשוב ביותר זה השלום. ואיך אתה מגיע לשלום? על ידי לימוד תורה, על ידי הלכות, על ידי שאתה מתנהג באופן מוסרי ומביא את העולם לאיזשהו מצב מוסרי, שאתה בעצם מביא את העולם לשלום. זאת המטרה. ואתה משיג את זה על ידי הלימוד של הלכות. אז פה, אם אנחנו מדלגים לסוף, כתוב פה, שלושה שורות מלמטה, וזה שאמרו זל, כל השונה הלכות להורותינו. זאת אומרת, זה לא לומד הלכות, שזה כאילו סתם לומד מתמטיקה. אתה שונה הלכות, זה צריך לשנות את עצמך. כי רק באופן זה שלומד את התורה כהלכות, שהתורה תלמדנו הליכות עולם. הליכות חייו הם על פי התורה, הרי הוא מצרף ומזכך את עצמו באמירה של תורה, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואז בעצם מה שהוא אומר, שאתה יכול להשיג עולם הבא, שזה המקום איפה שכאילו המטרה של כל המעשים, אתה משיג את זה שוב פעם, לא על ידי סתם דברים קוסמיים, אלא על ידי זה שאתה משקיע ומשפר את עצמך ומשפר את העולם ומביא את העולם לשלום. אוקיי? אז פה אנחנו הבנו שהמשפט הזה, הממרה של אליהו, זה לא סתם מפתח לקיצור דרך, אלא זה השקפת עולם. אתה צריך ללמוד להיות בן אדם, ואתה לומד את זה, על ידי זה שאתה לומד לא רק תורה, אלא הלכות, הלכות שמשפיעות עליך ועל העולם. ואז מגיעים לשאלה לגבי עולם הבא. האם באמת כל הרעיון שלנו זה להגיע לעולם הבא? כולנו פשוט מנסים להגיע לעולם הבא? אז הדברים של רב סולובייצ'יק מסבירים את זה ממש טוב. הוא אומר פה ככה: Halachic man's relationship to transcendence differs from that of the universal homo religiosus. יש הבדל ענק. שנינו רוצים לעלות מעל העולם הזה. גם איש ההלכה וגם האיש הרוחני. אבל יש הבדל. Halachic man does not long for a transcendent world, for supernal levels of pure, pristine existence, for was not the ideal world created only for the purpose of being actualized in our real world? מה שהוא מתכוון פה? הוא אומר, האיש ההלכה, כן, זה נכון שהוא רוצה להתחבר לרוחניות, אבל הוא לא רוצה לצאת מהעולם הזה כמו האיש הרוחני. הוא רוצה להביא את האידיאל, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם להביא גן עדן עלי אדמה, הוא רוצה להביא את זה בעצמו בעולם הקונקרטי. זה התפקיד שלנו. התפקיד של אדם זה להביא גן עדן על עלי אדמה, מה שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו לעשות. ואז הוא אומר, it is this world which constitutes the stage for the halakha. זה הבמה של ההלכה. The setting for halachic man's life. It is here that the halakha can be implemented to a greater or lesser degree. It is here that it can pass from potentiality into actuality. It is here in this world that halachic man acquires eternal life. אז המטרה שלנו זה לא לקפוץ לעולם הבא ולהיות אישיות רוחניות. המטרה שלנו זה לעשות תפקידנו בעולם הזה. אנחנו רוצים לתקן עולם הזה. אנחנו רוצים להביא את השלום והשלווה והגן עדן שקדוש ברוך הוא התכוון עליו כאן עכשיו, ואתה עושה את זה על ידי שאתה שונה הלכות בכל יום. זה לא ללמוד 100 או 2 או 3 שעות, זה דרך חיים לתקן את כל העולם. וזה מביא אותנו למקדש. שוב פעם, מה שאמרנו לגבי המקדש, שהקדוש ברוך הוא נכנס למקדש, כן? לא להיות מוגבל פה בעולם הפיזי, אלא לסמל לנו שעלינו להביא הקדוש ברוך הוא למטה, ולא עלינו לקפוץ למעלה. וזה מה שרב סולובייצ'יק אומר, the halakha, which brings the divine presence into the midst of empirical reality. על ידי זה שאנחנו לומדים ומיישמים ההלכה, אנחנו מביאים הקדוש ברוך הוא פה וכאן למטה. The halakha does not center about the mikshkan or the mikdash or the beit knesset or a beit midrash. The true sanctuary, ha-mikdash ha-amiti, is the sphere of our daily mundane activities. For it is there that the realization of halakha takes place. אז הוא אומר, המקדש האמיתי זה לא בניין שיושב באיזה הר. המקדש האמיתי זה פה, כאן ועכשיו, בכל הדברים שאנחנו עושים יום-יום. אנחנו מקדישים או מקדשים את החיים על ידי זה שאנחנו חיים, חיים מוסריים, חיים תורניים, ועל ידי זה אנחנו נזכה להביא הקדוש ברוך הוא לתוך הבניין שיושב על ההר הזה במהרה וימינו.
חבל לי להרוס.